הייתי באמת ללמוד ספר הזיכרונות, מתוך ספר הזיכרונות של רב צדוק, שבעצם הוא רצה לכתוב על סדר המצוות. הוא כתב בעצם על שלוש מצוות, מצוות האמונה, מצוות לא יהיה לך, והמצווה של לייחד את השם. זה שלוש המצוות שהוא הספיק לכתוב עליהן. אנחנו רוצים ללמוד ביחד את המצווה השלישית בעזרת השם. והוא פורס את הדברים בהרחבה גדולה, ולמעשה הוא מגיע מזה להתבוננות שלמה, מה העניין של כל מה שדיברו בסתרי תורה. אפשר להגיד, זה הקדמה מאוד טובה למושג של פנימיות התורה, שאין כוונתנו לומר הקדמה ללימוד כתבי הארי או זוהר וכדומה, אלא הקדמה לבוינות, לדרגה הזאת של מבט יותר פנימי על הדברים, יותר פנימי על התורה. דעת השם, לפי רב צדוק, אפשר להגיד, במידה גדולה מופיעה פה באות הזאת. עכשיו, זו בקשה, זאת אומרת, אם רוצים ללמוד את זה, אז מההתחלה ככה זה קצת כמו לימוד של הדברים עצמם, לאט לאט הוא ככה פותח את הדברים לכיוון ההתבוינו יותר, ההתבוינותי שלו, יותר המבט המיוחד שלו. אפשר להגיד, אפילו די מעניין מה שהוא כותב בהמשך, אבל צריך אורך רוח עד שנגיע לשם, וכל שלב הוא חשוב, אני חושב. אולי איזה מילה אחת על רב צדוק. רב צדוק הוא היה שייך לבית המדרש הגדול של החסידות. היה תמיד חכם גדול מאוד, גם לא ברור אפילו מתי הוא כתב את זה. נגיד את זה בעל פה. אבל הוא היה תמיד חכם גדול עוד לפני שהגיע לחסידות. ולמעשה היה לו איזשהו סיפור משפחתי שהוא הייתה לו אישה, והוא היה איזו נקודה של צניעות שהוא חשב שהיא לא הקפידה, משהו שבשביל אדם רגיל זה היה אולי לא משנה הרבה, זה אולי מסתיים בנזיפה, איזו לחיצת יד מנומסת למישהו במסגרת עבודה שלה, מבחינתו זה היה שבירת כלים או סיפור אחר, הוא החליט לגרש אותה, ואז הוא הלך היא לא הסכימה. והנה האישה מתגרשת בעל כוחה, אז הלך לקבל היתר של 100 רבנים. נגיד שהמצב היה כזה שאפשר לכפות עליה, כזה מושג, היתר 100 רבנים, ואז הוא הסתובב אצל כל גדולי הדור. והוא פגש, באחד מהם שהוא פגש, זה היה אדמו"ר מזוויצה, רבי מרדכי יוסף מזוויצה, בעל מאה שילוח. ונדבק בו ונהפך לחסידו. באמת, הורים שהיו כאלה שהיו ביקורתיים עליו, שבכלל עושה את המעשה הזה. אבל בסופו של דבר היו 100 רבנים שכן חתמו. ובאמת התחתן בשנית, לא זכה לבנים. לא זכה לבנים. אני חושב על שאמר שמי שהדפיס את ספריו, נזכה בזה ובבא. באמת, זכה אחי הגדול שהתחיל את המפעל הזה, בספר הראשון היינו גם קצת שותפים של להדפיס את ספר רב צדוק במהדורה יפה. זה באמת ככה דבריהם הם זיכרונם. עכשיו נזכיר, הבית מדרש שהיה בו זה בעצם בעל שם טוב, תלמיד הבעל שם טוב המגיד מזריץ', המגיד מזריץ', ממנו היו הרבה תלמידים. אחד מהם רבי אלימלך מליזנסק. רבי אלימלך מליזנסק גם היה רבם של כל בני פולין, ותלמידו היה חוזה מלובלין, שגם היה מפורסם מאוד. והחוזה מלובלין, אחד מגדולי תלמידיו, היה יהודי הקדוש מפשיסחה. החוזה היה, הוא עדיין אדם גדול מאוד, שהיה גם רב של אנשי מעלה, אבל גם של המונים, של אלפים היו חסידים שלו. היהודי הקדוש היה יותר דגש, שהיה של אנשי מעלה. אלה שחיפשו עמקות בחסידות, אז הם הלכו אליו. ותלמידו של היהודי, אני לא יודע לה, גם רבי בוני מפשיסחה, חסידות פשיסחה, שהיה סיפור שלם איתה, הלכה בדרך מיוחדת, היה מחלוקות, ובסופו של דבר, המיוחד בזה, באמת, שוב, הנקודה של החוכמה והעמקות בתוך החסידות, צריך לומר, בתוך חסידות פולין, כן, קשת חב"ד. חב"ד זה ברוסיה. בתוך חסידות פולין, פשיסחה. ואז פשיסחה, התלמיד של פשיסחה היה, רבונים פשיסחה היה אדמור מקוצק, מנחם מנדל מקוצק, ורמור דרך יוסף מזוויצה בהתחלה היה קשור אליו, ידוע הסיפור שבשלב מסוים הוא פרש, והקים חצר בפני עצמה, בית מדרש בפני עצמו. עכשיו, הוא היה תלמיד חבר כזה, כי שניהם למדו אצל רבונים, כלומר, הוא לא רק הכיר את הרבי מקוצק. והוא היה מאוד מיוחד. מרדכי יוסף מזוויצה. דברים שלו מאוד עמוקים, ולפעמים גם מאוד מקוריים ומיוחדים, שצריכים ככה זהירות שלא ללמוד מהם באופן לא נכון. רב צדוק היה תלמידו. וידוע שרב צדוק כל פעם שהוא אומר שמעתי, מתכוון לרבו. מרדכי יוסף מזוויצה. זהו, זה ככה. עכשיו משהו מיוחד, אני שמעתי פעם שהם עוד ענף של קוצק זה גור, כן? התלמיד של האדמו"ר מקוצק זה חידושי ערים, שפת אמת. אז גם הם וגם רב צדוק, אתה רואה שהם היו תמיד חכמים גדולים, כפשוטו, גם בניגלה, בתלמוד, בגמרא, וגם הכתיבה שלהם בחסידות, בפנימיות, זה היה לא בשפה של ניסטר, אלא בשפה של ניגלה, בשפה שאפשר להבין. אפשר ללמוד את זה כמו שלומדים. זה המיוחד. מבחינה הזאת זה קרוב לדרכו של הרב, הרב דצל, הרי היה. טוב. אז בואו נראה. מצוות עשה ליחדו, שנאמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פירוש שמיעה זו, הבנה. וכמו שכתב בחובת הלבבות, שאין יוצא ידי חובתו בדברו בפיו אמונת הייחוד בלבבו אינו מייחד האמת. והרמב"ם כלל תחת מצווה זו שאינו יתברך בעל גוף וגשם ושלא יראו לו מקרי הגופות. וכן בחובת הלבבות שם באר אמונת הייחוד שידע להבדיל בין אחד האמת לאחד העובר אין שם באורך. אז יש מצווה לייחד את השם, אבל אומר הרמב"ם, אומר חובת הלבבות, זה לא משהו שאומרים בפה. צריך להיות משהו שמובן בשכל, שמתעמת בשכל. זה כבר אולי הבחנה בין מה שיש אצל אומות העולם, שיש איזה משפט, שאם אומרים אותו, אתה כבר בפנים. פה זה לא ככה. משפט זה לא העיקר, משפט זה המצווה, מצוות קריאת שמע, אבל כאילו, אם זה לא באמת, אם גם הבנה, הכרה בייחוד השם, אז הנשמה חסרה מן העניין. זה עיקר הערך של המצווה. אחרת זה לא ייחוד השם, זה אולי מצווה אחרת, חלק מצווה תפילה, מצווה קריאת שמע, ואפילו יש בזה קבלת עול מלכות שמיים. זה לא ייחוד השם. אם אדם לא מבין, אין איזה משמעות. וכידוע שהרמב"ם בעצמו העריך הרבה איך לקיים את המצווה הזאת, ותכף נראה את זה, וגם חובות הלבבות על פי דרכו. בשער הייחוד, שאומנם הגר"א אמר לא ללמוד אותו, אלא ללמוד במקום זה את הכוזרי, אבל כן לומדים בשער הייחוד, שהוא אומר שאין מייחד בדורו, אין מי שמבין את השם או נביא בדורו, אולי או פילוסוף, או פילוסוף בדורו או נביא, רק הם מבינים את השם, וזולתו משיג זולתו, הביטוי שלו. חוץ מהאחד המיוחד בדור, כבר לא משיגים באמת את השם, משיגים כביכול ציור אחר. אז רק בשביל המשפט הזה כדאי שיכתוב את שער הייחוד, ולא רק. כמה העמקה, כמה הצורך יש להעמיק בעניין הזה של ייחוד השם. בהמשך, ופרק ג' מלכות תשובה, כתב הרמב״ם, חמישה נקראים מינים. הוא אומר שאין העולם מנהיג, או שיש שניים, או שיש אחד אבל הוא גוף ובעל תמונה, או שאינו לבדו הראשון בצור לכל. כן, שאין עולם מנהיג, זה ממש לא מאמין בהשם. או שיש שניים, אומר שיש, אבל שניות. או שיש אחד, אבל הוא גוף בעל תמונה, מה שקורה בלשון שלנו.
הגשמה,
כן. או שאינו לבדו הראשון מצור לכל. כלומר, שהוא אומר העולם קדמון. הנה, אין שם מראי בדרצונו לומר המאמינים בחומר קדום. או עובד כוכב ומזל וזולתו להיות מליץ. כלומר, מתפלל לעוד מישהו. כלומר, הוא אומר אפילו, כמובן אפילו מאמין שיש השם, מאמין שהוא אחד, מאמין שהוא לא גוף, מאמין שהוא הראשון, אבל אמצעים, מתווכים. פונה לאמצעים. פה יש הערה של צדוק. האם הוא דווקא כשעובדו מתפלל אליו, שעל זה אמרו, לא תצבח, לא נמיכאל. אבל ההמלצה לבדה מצינו, אם יש עליו מלאך מליץ, ואנו רואים מלאכי רחמים, הכניסו רחמינו. אבל דרך שאמרו זה, ללך אצל חכם שיבקש רחמים. ואין כאן עבודה וצבחה לחכם, אבל המלאך כלל מתפאר במצוות התפילה. לא זכינו, לכאורה. אולי אם כן, יגלו כתב יד. אולי החבר'ה ברמת גן ימצאו את הכתב יד של רב צדוק, שעוד לא יצא לאור. אבל הוא כאילו מבטיח לבאר איפה זה תפילה נכונה, איפה לא. האמת שהרב צמח צדק, בדרך מצוותיך, עסק בזה גם הרבה. אפשר להגיד שבאותו עניין. אבל רק יש פה הערה הלכתית, שאין בעיה להגיד מכניסי רחמים. הוא מביא את זה בתור ראיה. שאנחנו אומרים, מכניסי רחמים, מכניסו רחמנו. כאילו לבקש, לא פונים אליהם, לבקש המלצה. כמו אדם שבקש מישהו שיתפלל עליו, אז הוא לא מסתכל על ה... בא לצדיק, ומבקש מישהו שיתפלל עליו, או על חבר, גם חבר עוזר הרבה. בקש שיתפלל עליו, זה לא מתכוון שהחבר הוא כביכול אלוקה. אלא שהחבר ימליץ עליו לפני השם. אז גם עם הפנייה למידות, או למלאכים, באופן שהם ימליצו עלינו לפני השם, כאילו עוד כוחות בבריאה שגם הם השתתפו. בתור פונים, לא בתור נענים, אלא בתור מבקשים, בתור מתפעלים. אז זה אפשר. באמת, לפי זה לכאורה גם מה שאנחנו אומרים ב... נכון? ב-13 מידות, בפיוט 13 מידות של השם. אז אם באמת, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, לפני קונך תפילתנו, הפילי, ובאד הרמי חכמים שאלי, יכול לבב דבי וכל ראש לחולי, אז אפשר שאפשר להגיד את זה באותו מובן. תתפעלי, כאילו כמו שכתוב שם. ו... יש שם הערה בחלק מהסידורים, שזה לא טוב להגיד את זה, אז עלינו נגלגלה, אבל הפייטן לא חשב ככה. רואים לפי החרוז, כי כל לבב דבי וקורש לכל לי. אז רואים שכל החרפיות היה באופן של תתפעלי. אז לפי רב צדוק, יש פה המלצה על הדרך הזאת. המלצה על ההמלצה. אילו אפשר לבקש שימליצו. כן, לשון הרמב״ם, הוא העובד כוכב ומזל וזולתו להיות מליץ בינו ובין המקום. באמת יש פה כאילו דיון על הלשון, אחרי שבצדוק אומר, אם זה רק המלצה זה בסדר, אבל הרמב״ם כלל את זה במין. אפשר לומר שגם הרמב״ם היה מקפיד על זה, על מה שאמרתי עכשיו. יכול שהרמב״ם עצמו לא היה מסכים, כידוע שהרמב״ם זה היה, תכף נראה. מה?
רציתי לשאול, איפה בדיוק ההבדל? כאילו, הרמב״ם כותב מליץ, ומה שרב צדוק מביא זה לא תצוח, אבל המלצה לבדה מצינו, יש עליו מלאך מליץ. הלשון היא אותה לשון, אין פה הבדל בלשון אפילו.
כן, משתמשים באותה לשון. אבל רב צדוק מפרש, הרמב"ם מתכוון, כשהרמב"ם אומר מליץ, הוא לא מתכוון שאני רק מבקש מדעת החכמים שהיא תתפלל, אלא שאני כאילו פונה אליה חלילה. שאני מבקש שהיא תרחם עליי. זה לא טוב. הוא אומר, מה שהרמב"ם דיבר המלצה, זה הכוונה לפנות ממש. אז תראו, בוא ניקח משל מבני אדם, יש מלך. אתה בא אליו ומבקש בקשה. מצוין. לפעמים אתה רוצה שיעזרו לך, אז אתה מבקש מחבר, תפנה למלך. אין בעיה. האמת שהסתכלתי לך מחבר, אתה מתחנן בפניו שילך למלך. לא, לא רע. ברור מה אתה מתחנן. אתה מתחנן שילך למלך. אני אגיד שאתה פונה לאיזה שר. מלך, נניח שהמלך, או שהוא קולט, או שיש לו שומרים בכל מקום וזה. אז אתה פונה לאיזה שר, ואתה מבקש ומבקש ו... אתה הרי רב חסד, ואתה יודע, ואתה מבין את העניין, וכמה זה חשוב, וכמה זה. כשהמלך ישמע את זה, בשלב מסוים התחיל להתעצב, מה, סליחה, הוא הכתובת, הוא הבעל הבית? לא. אבל אם אתה מבקש מהשר שיבקש מהמלך, מצוין. זה נכון שבשר זה הרבה יותר עדין. יש פה סכנה. אז אומר רב צדוק, בסדר, צריך להבחין. אם אתה מבקש ממנו שיתפלל, מצוין. אם אתה מתפלל אליו, זה עבודה זרה. אני אומר שהרמב״ם יכול להיות שהמחמיר, אפילו זה לא אינו. תלך רק למלך. הם כבר יעשו את העבודה שלהם בעצמם, לא אתה צריך לפנות. אבל אפשר למד זכות גם על הפיוטים האלה, שכן, המלצה בלבד, כמו שהוא. והנה הראשון והאחרון, כן, שלושת המינים. סליחה, חמישה יש פה, נכון? אין עולם מנהיג, שניים, גוף, אינו לבדו, פונה לאחרים. הנה הראשון והאחרון הם מצוות אנוכי ולא יהיה לך שהקדמנו. מצוות אנוכי זה אתם ההכרה במציאות השם. לא יהיה לך, זה לא לפנות למישהו אחר. ושלושה אמצעים גדולים לדעתו ממצוות האיכות. תחר הרמב״ם. כולל את כל זה ממצוות האיכות. ופה נזכיר, קצת עיינתי בדברים של רב צדוק במצוות הקודמות. אז הוא מדבר על מצוות עצם האמונה ומצוות שלילת העבודה הזרה. על מצוות האמונה הוא אומר שזה לא סתם רק לדעת שיש השם במובן הכללי, אלא זה בעצם לדעת שיש השגחה. הוא אומר, מי שלא מרגיש שהשם משגיח עליו, זה לא נקרא שהוא מאמין. מי שלא מאמין בהשגחה, זה לא תפס את המשמעות של האמונה, כאילו, מאמין. זה קצת קרוב למה שאמרנו, הוא מדבר את האמונה, הוא אפילו יכול להסביר אותה, אבל הוא לא באמת מאמין. זה כאילו שלב, יש רק להגיד את המילים, סתם משפט. ויש אפילו להבין את זה באופן עיוני, שזה הראשונים, תבואו, רמב״ם, חובת הלבבות, שתבין את המשמעות של זה, ההתבוינותית. אני רוצה לדוק אומר, זה לא מספיק. כי אם אתה תהיה פילוסוף, אבל אחר כך מחר הבוקר אתה בעצם מתנהג כאילו אין שום דבר, אז זה לא נקרא להאמין. זה מבחן של האמונה, זה הסימן של האמונה, זה מצב של אמונה. יש גם הכרה בהשגחה. כולל בתוך זה מצוות אמונה, ידוע, זכירים את זה בית מדרשנו, הסמג, נכון, סמג או סמג, לא זוכר, זה של הסמג, שחלק ממצוות אמונה זה להאמין שתבוא הגאולה. מה? כן, זה כלול, מי? סמג. חלק ממצוות האמונה זה מצוות הציפייה לישועה, כי אם אתה מאמין שיש השם, אז אתה אומר שהוא ברא את העולם, אז הוא לא ישיר אותו ככה, אז ברור שזה זה ממש. אני חושב ש באמת מדרשו של הרב, מסתבר שזה הדגשה גדולה על העניין הזה. לראות את הקדוש ברוך הוא שפועל במציאות. אומר הוא לדעתי העניין הרחקת הגשמות ממנו התברך יש הזרה מיוחדת. הוא בעצם בא קצת להשיג על הרמב״ם. אתה אומר שזה קשור למצוות ייחוד השם, הרמב״ם אומר שזה לא, מצוות ייחוד השם זה משהו אחר. אבל מה שאתה מדבר, הסרת הגשמות זה מצווה אחרת. סילוק הגשמות זה מצווה אחרת. מצוות ייחוד השם זה עוד קומה. זה מזכיר לי סיפור, אולי בכל אופן לספר, שפעם אני ואחי, הרב אליעזר, היינו אצל הרב יצחק גינסבורג. אתה שומר, זה רק סילוק הגשמות, ייחוד השם. אז היינו אצל הרב יצחק גינסבורג באיזה חג, ביקור של רגל. היה בקשר איתו, הרב אליעזר, אני פחות. זו תקופה שלימד אצלו בישיבה. אני שנים. אז באו לביקור אצלו. אני באתי גם, הזמין אותי, באתי בשמחה. ויש את הרב יצחק, ישרנו בנחת הרבה זמן. באותו ביקור הגיע גם הרב גד. יודעים מי זה הרב גד? בינקרד, כן, הוא מלמד בישיבת המנגן, נותן שיעור. הרב גד הגיע שם, היה שם. זה היה באותה תקופה, הרב יצחק אמר שהרב נתן הוראה באותו זמן, שכל אחד יהיה לו רב ותלמיד. סליחה, כל אחד יהיה לו רב וחבר. לרב יהיה גם תלמיד, אבל כאילו שכל אחד מהחסידים לא יסתפק רק בזה שיש רבה, אולי נוסיף לפי הרמב״ם, לא יסתפק רק בזה שיש ריבונו של עולם, ולא יסתפק רק בזה שיש רבה, אלא שיהיה לו רב, הכוונה מהחברים, לא יבחר את הרבה לרב, זה לא, בסדר, עוד אחד, שיהיה רב שלך וגם חבר, וככה יחזקו אחד את השני בעבודת השם, באמת הדרכה, והוא סיפר על זה. ואחרי, לא יודע, בסוף הביקור, הרב גד כבר לא היה בחדר, ניהלתי ושאלתי אותו, מי זה הרב שלך? אז אמר, זה שהיה פה. ואז אני לא ידעתי מי זה. אחרי שנים, רק כשבאתי לרמת גן, שחזרתי שזה היה הרב גד. שלקח אותו לרב שלו. אבל בכל אופן, דיברו על ארץ ישראל. איך להסביר את ארץ ישראל, וזה, היה מאבק על ארץ ישראל באותו זמן. ואז אחי דיבר ברכות על כמה אנחנו קשורים לארץ ישראל, וכמה זה עמוק, כמה זה מבוסס, וכמה שהערבים עם כל זה שהם כביכול נמצאים פה וזה, זה הכל, אין להם שורשים אמיתיים פה וכו' וכו', זה לא צריך להגיד את זה בצורה ושפה ברורה ונעימה לציבור רחב, אז לא היה במה. לכתוב את זה היום, זה היה יכול להיכתב, והעריך בטוב טעם כדרכו. הרב יצחק אומר לו, כל זה זה רק לבטל דמיונות, אבל צריך גם להסביר את ארץ ישראל. עכשיו, כשהוא התחיל להסביר, אני לא יודע, פעם שמעתי בשיעור של הרב יצחק, זה כבר הלך לכל מיני רמזים וחשבונות, אני לא זוכר אם הוא עשה את זה שם, אבל... אז כאילו הוא קצת אומר, רב צדוק על הרמב״ם, מה שאתה אומר, הביטול הגשמות, זה רק לבטל דמיונות. באמת, הגשמה זה דמיונות. אבל ייחוד השם, זה תראה, זה עוד קומה. אבל אנחנו בינתיים בשלב הזה. ולדעתי, העניין הרחקת הגשמות ממנו התברך, יש עזרה מיוחדת. ראוי למנותה, מצוות לא תעשה מיוחדת, ומה שנאמר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה וכו'. וידוע דברי רבותינו ז"ל, ללשון שמירה, ולא תעשה. נאמר לנפשותיכם להודיע הכוונה שלא בא להזהיר כאן על עשיית התמונה ממש. שעל זה סיים אחר כך פן תשחיתון, ועשיתם לכם פסל. אבל הזהיר בזה על המחשבה ואמונת הלב, שהוא בנפש לבד, לא בפועל מעברי הגוף. כאילו, התורה ציוותה לא לעשות פסל, אבל לא רק זה, היא ציוותה גם, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, שלא בראש, במחשבה, בהשגה, נצייר לנו הגשמה. ומצאתי בספר ראש המנה פרקי הרגיש, ואין שם בסוף פרק י"ט, מה שכתב ליישב. צריך לראות את הדברים שם. והם דברים מגומרים, פשט הכתוב, הזרה על הנזכר. שם נשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה לא רק הקדמה, אני חושב, זה משהו בא להעיר, זה לא רק הקדמה לאיסור עשיית פסלים, או השלמה של זה, אלא זה עוד מצווה, שלא נגשים גם המחשבה שלנו. ובעניין הרחקת הגשמות, העריכו כל חכמי הדורות הקודמונים בספריהם. ובייחוד הרמב״ם לסעד, עיקר ספר מורה נבוכים על זה. כי ביותר צריך זירות בעניין זה. שפשוטי הכתובים, ממורי רבותינו ז"ל, כפי פשוטה, מראים להפך. נצריכו לכך ביותר מאותם הדורות שהיו הרבה מאמינים גשמיות ממש. ומהם מרחקים מאותו בעל גוף, ועם כל זה יציירו גשמי, מאור ורוח וכדומה, שגם זה גשם. והגבילו לו מקום, כמו שהעיר בזה הרב אברהם בן הרמב״ם, באיגרתו להתנצלות ספר המורה. ושם כתב שכל המאמין כן הוא מין ונוחל לכל עולם הבא. ונגרר בזה, אחר דברי הריב הנזכר. כן, אז הרמב״ם העריך מאוד בעניין של סילוק הגשמות. ואפשר לומר שזה אולי עיקר מפעלו של הרמב״ם בעם ישראל, זה הנושא הזה. בנושא של אמונה. בנושא של חוץ ממשנה תורה. סילוק הגשמות, זה העבודה של הרמב״ם, העבודה הגדולה של הרמב״ם. היה פה יהודי, תמיד חכם, בזמנו גר בבית אל, למדנו קצת, הרב חיים וידל, אני מכירים, הוציא איזה ספר על תפילת ראש שנה, ככה, כוונות של התפילה, ככה ש... רגע, עוד משהו הוציא. איזה פעם ככה, בזה אומר הרמב״ם, הרמב״ם הציל את עם ישראל. כאילו, למלא הרמב״ם, שכל כך נלחם בהגשמה, היה אפשר להגיע תאומות של דמיונות ושל חשיכה, מבחינת ההשגות. ואחרי הרמב״ם כבר, כל העסק, כל הדיון עלה קומה אחת, כבר אי אפשר לדבר כבר יותר על הגשמה, ואפילו המקובלים, שמראה דיברו על הרבה משלים, והרבה דימויים, אבל הרבה תמיד הם מדגישים ומזהירים, שזה הכל רק על דרך משל, ולא כפשוטו וכו'. תשומת לב לזה, והברירות של זה, זה הכל בזכות הרמב״ם. במקום אחר, הרב, באחד המקומות אומר, שזה אפילו היה השגחה אלוקית, שהרמב״ם לא היה מקובל, שזה סיפור שהביאו לפניו את הספר בעל שיעור, של ספר שיעור קומה, והוא אמר שצריך לגנוז אותו. ספר, יש כזה ספר קבלה של הראשונים. יש טוענים שהרמב״ם בסוף למד קבלה, אבל זה כנראה לא הפשט. והשגחה האלוקית סדרה שלא לא ידע הרמב״ם קבלה, ככה אומר הרב. זה כמעט אומר את זה מפורש. העלימה ממנו את העניינים האלה, כדי שיוכל להיות עסוק בעבודה הזאת של סילוק ההגשמה. שזה מעריך בכל דבריו. שאלו את הרב ציודה, אם הרמב"ם היה מקובל, אז הוא אומר, היה מקובל גדול. יש מקובלים קטנים, היה מקובל גדול. פעם אחרת הוא אמר שיש הרבה דרכים. לא, הייתה עוד תשובה. הוא אמר, חב"ד אומרים שכן. שאלו אותו, מה אתה אומר? הרב אומר, אז אמר, יש הרבה דרכים לעלות למעלה. שכאילו הגיע לאותה עומק של הקבלה, אבל בדרך השכל. וזה כמעט כתוב גם באורות הקודש, הדבר הזה. אבל כאילו, היה מסור הרמב"ם לעניין הזה, ולכן גם אולי לכתחילה שלא התעסק בענייני הניסטר והקבלה וכל הגדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, זה לא היה עניינו של הרמב״ם במובן הזה. ובאמת הרמב״ם אומר בריחות שכל התארים שמתארים את הקדוש ברוך הוא זה רק לשלול את ההפך. ולא רק אמר, לא נחת דעתו של הרמב״ם, לא רק שהקדוש ברוך הוא לא גשמי, אפילו הנשמה של האדם כמובן שלא גשמית, עם אלה גם העולם הבא לא גשמי, וכל מה שחזל מתארים את העולם הבא בדימויים מאוד ככה ממשיים, של אכילה ושתייה וזיו השכינה, זה הכל על דרך משל. ועם אלה גם כל דברי חזל, לא רק על העולם הבא, בכל המקומות שמתארים מיטויים שנראים מגשימים, גם מלאכים כמובן שלא גשמיים, ולכן נסביר שפרשת וירא, מה שכתוב שם הרב אמינו פוגש את המלאכים, זה הכל מחזה נבואה. אצל הרמב״ם זה היה עניין גדול מאוד, זה אפשר להגיד באמת עיקר משהו מסר את נפשו עליו, באמת מסר את נפשו. כי הרי הוא בער שבעולם הבא זה עיקר השכר, זה שכר רוחני. וכל בלים אמרו שעולם הבא, הסוף, אחרי עולם הנשמות, זה שנשמות חוזרות לגופים ואז יש חיי נצח. והרמב״ם לא רצה להגיד ככה, רצה להגיד, הוא בסדר, חוזרים לגופים, יש נס כזה, אבל אחרי זה חוזרים לחיות בנשמה בלי גוף. שלא נחשוב שמה שיש בעולם הבא זה ששם נאכל ונשתה וכולי, ועוד היו המוסלמים מסביבו, שהם ממש הקשימו, צריכו לסלק את כל הדמיונות האלה ואת כל ההשפעה של הדמיונות האלה. והרמב"ם מצא על זה קצף, הרי ממש כעסו עליו, אמרו שהוא חלילה לא מחזיק בדברי חז"ל, וזה מסר את נפשו. כמו נסביר, בגר תחיית המתים, שזה לא, שלא כן הדברים, ואין סתירה לדברי חז"ל. וזה עומק דברי חז"ל. אבל זה היה עניינו של הרמב"ם. לכן תביש לי את ראש הישיבה באחת ההזדמנויות. אני זוכר שזה נפל לי על המקום הזה, שכאילו בער את הרמב"ם ואומר, שזה בעצם עיקר העניין של הרמב"ם, אז כאילו זה הניח את דעתי. בכל אופן, הרבה פעמים זה לא כמו המקובלים, זה לא כמו אפילו פשט דברי חז"ל, אבל זה דבר גדול מאוד. זה משמע גם בדברי הרב, שכל האפשרות ללמוד קבלה, זה על גבי הקומה של הרמב״ם. ושם כתב, שכל המאמין כן הוא מין, בין אוכל יוק עולם הבא, ונגרר בזה אחרי דברי אביו הנזכר, כאן חזרתי למשפט של רבי אברהם בן הרמב״ם, שמי שמגשים הוא מין. אבל הרמב״ן באיגרתו, שטען גם כן כנגד המאמינים כן, הביא רק שאמונת הרחקת הגשמות, אמונה אמיתית, ומוסכמת מכל הגאונים, והביא גם כן מדברי הרב אלעזר גרמזה, לדבריו מקובלים אצל חכמי צרפת, כן, עיין שם. טוב, יש פה באמת ציטוט, אז נקרא אותו, אתם רואים למטה. הרמב"ן. מאחרים שמעתי אומרים שאתם תופסים על ספר המדע באומרו שאין למעלה צורה בתבנית. השיגו על הרמב"ם בזה. קשה להאמין. על זה כעסו. ולמה רבותינו תפסתם עליו הדבר הזה, שהרי כל הגאונים מחיבוריהם וכל חכמינו הקדמונים פיוטיהם בספרד ובבל, יחשבו הנוטה מזה כהולך אחר הבל. גם לחכמי צרפת, אשר אמרתם צרופה, דעתם יפה, מצאנו שכתבו כן בחיבוריהם. לכן ראיתי בחיבור הרב החסיד רבי אלעזר בן רבי יהודה בן גרמזה ז"ל בספר הגדול שחיבר, והגיע אמונו לידי שער הסוד והייחוד והאמונה, וכתוב בו בלשון הזה, ומהו השם אחד, אחד כל אשר בו אין קצה לחוכמתו, אין חקר לתבונתו, ליכולתו אין קצה, וליסודו אין לו התחלה וסוף, יוצר הכל ויודע הכל, אמת אין לו פנים ואחור וגובה, כי אין קץ ותכלית לכל אשר יש בו, ואין לו גבול ולא איברים לבורא עולמים. כבר הזהירנו בתורתו, שלא נחשוב עליו דמות וצורה, דכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. מה יש מקור לרב צדוק? ונשברתם מאוד לנפשותיכם, שלא נחשוב על הדמות וצורה. כן. אז זה דברי הרמב"ן. באמת, מישהו פעם חיפש, מי אלה שאמרו שהקדוש ברוך הוא כן גשמי, שהרמב"ם נלחם איתם, או שנשמע שהוא פה הרמב"ן מדבר איתם, לא כל כך מצאנו אותם. פעם נביא תחפש, אומר, יש איזה אחד, מצא איזה אחד. כאילו, לא היה כל כך הרבה, אבל כנראה שהיה משהו מטושטש. אני חושב לא חושב שהרבה אמרו, הוא... אבל גם לא התאמצו להגיד שההפך. אולי איזה מין שפה כזאת מורפלת, ובזה הרמב״ם בא וככה ברד את הדברים.
זה אומר שהיו כאלה זקנים שחשבו שזה משהו מוקשם, אז חבל להוציא אותם על ישראל, משהו כזה.
כן, זה מיד נראה את זה. זה פה. זה על הסעיף הזה בהלכות תשובה. הנה, בואו נראה. מדעתו בזה, הרמב"ן, כערבד בהלכות תשובה שם, שכתב שנקרות מין המאמין היותו גוף, מצד תפיסתו לשונות הפסוקים והאגדות כפשטן. כאילו הרמב"ן אומר, אל תעשה אותו מין, וגם הרייבת. הרייבת זה פה. הרמב"ן אומר, חמישה ימים הנקראים מינים, אחד מהם אומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף בעל תמונה, מה שרצדו קביא פה בהתחלה. אומר הרייבת, ולמה קרה לזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה. לפי מה שראו במקראות, ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות. קצת ביקורת אולי. לזה התכוונת, כן? גדולים וטובים ממנו. נכון, הזכרת ש... איך הוא... הכסף משנה אומר. איך פה קדוש קורא להם גדולים וטובים ממנו? אפשר עיקר הנוסחה, כמו שכתוב בספר העיקרים, פרק שני מאמר ראשון, אמר אברהם, אף על פי שעיקר האמונה כן הוא. המאמין הוא אותו גוף, מצד תפיסתו, שד הפסוקים, דרשות פשטם, אין ראוי לקרותו מין. הוא טועה, אבל הוא לא מין. וגם לפני זכורתנו, זאת הייתה כוונתו. הוא אומר להם בספר העיקרים שהחריב בזה את הדיבור. אז זה מה שאומר הרייבן. כאילו, טעות כזאת, זה לא טעות שהיא כל כך, היא לא כפירה, היא לא אלילות. טעות. זה לא מין. אומר רב צדוק, ואומנם ודאי, גם הם יודעים שהמאמין זה חוטא גדול. חותכת גדול, אלא שאינו מכלל המילים ויש לו חלק לעולם הבא. אף על פי שחטא ועבר, על זרת התורה ונשמרתם מאוד, שלא בחינה אמר בשמירה זו מילת מאוד, כי צריך שמירה יתרה בדבר זה, נשקה לטעות. ודלוק העיקרים שלמד מזה שטועה ביונו אין לו חטא כלל אין שם. אין גם כן בואי משפט להרס בפרקיו שקדים פרק את אין שם. אז זה אותו עיקרים שגם הכסף מישהו שולח אליו. כאילו אומר, מי שטועט בעיונו, אין לו חטא. למד את זה מהרייבת. כלומר, יש שלוש מדרגות. אפשר להגיד, זה מין, זה הרמב״ם. כאילו אומר, הוא לא ביהדות בכלל. הכסף מישנה, הרמב״ן משמע חטא גדול, אבל לא מינות. אפשר לצרף אותו למניין, אבל להוכיח אותו על עבלתו. ואפשרות נוספת שהעיקרים אומר ש... אנוס כזה. אנוס בדעתו, קצת מקור לדורנו, ללימוד זכות על אנשים שרחקו מאמונה ותורה, שיונה מתאה אותם. שכל שלהם, או שכל של אנשים שהאמינו להם, מתאה אותם. אונס כזה. אבל הוא לא מסכים, הרב צדוק. בעלי תא ודאי, להאמין בגשמות אף שהוא מתוך תמימות אמונתו בתורה, בדברי רבותינו זל כפשוטם, יש לקרותו עובד עבודה זרה בתארה, זאת אומרת, זה אלילות. זה לא אלילות מעשית, הבדל עצום, אין מה לדבר, זה לא סקילה, לא חיוב מיטה, אבל זה אלילות במחשבה. זה ביטוי עובד עבודה זרה בטהרה. זה נקרא במשמרתם מיין עבודה זרה אמור, שזה כן עבודה זרה. לכן מפורש ברקנתי, שכל מי שפוסל מידה אחת נחבתו, מידות עליונות אפילו מחשבתו. רצונו לומר, שחושב חכמתו, התברך ובינתו וחסדו וגבורתו וכדומה, מכוחות ופעולות ומלחסות לה, וכל דברים נפרדים. וזה ענף מן ההגשמה. מנר האיחוד, כמו שפותב ברמה הלכות יסודי תורה, שהכל אחד, נכון, הוא ודעתו וחייו אצל הקדוש ברוך הוא, הכל אחד, זה לא דברים נפרדים. מורנו ואורחים ברוך בזה בבירור לשונות שבכתובים. האם אפשר ללמוד ממנו שמותר ללמוד מורה נבוכים? נתתי את המורה נבוכים. רב נחמן היה נגד. הרב זצ"ל כנראה שהיה בעד. שאלו את הרב ציודה, מה יהיה עם מורה נבוכים ללמוד את המשיח? הרב רמר שאל. מורה נבוכים זה תורה. ככה קצת משמע פה. והוא בכלל עובד עבודה זרה. לכן המדמה חס ושלום בדמיונו שום צורה. ולכן צריך להיזהר מאוד מכוח הדמיון, שלא יצר אלא דבר גשמי כמונו, עיין שם. משת ביחי על פסוק בן פורת, יריך בעזרה שלו איתות בהגשמה חד ושלום, צד לשונות הנמצא עם הספרים, עיין שם. פה אני רוצה אולי טיפה להרחיב, וזה גם מתחבר למשפטים הבאים, מה העניין של הגשמה? למה זה כל כך בעייתי הגשמה? וזה אולי נפקא מינה בין אם להגיד שזה... שם טעות עיונית וזה אונס, לבין להגיד שזה חטא גדול ואולי אפילו מינות. כאילו, אפשר לשאול באמת, מה, אדם קרא את התורה ונראה לו כמו שכתוב. מה הבעיה בזה? שיש בהגשמה, יש שתי בעיות. בעיה אחת עיונית. אבל בעיה יותר עמוקה, אפשר לקרוא זה בעיה מוסרית. אם אדם חושב שהקדוש ברוך הוא גשמי, אז זה משנה לו את כל תפיסת המציאות, את כל היחס. מבחינה הזאת, זה לא רק אם הוא אומר שהוא ממש גוף, גם אם הוא אומר שיש לו מידס כמונו, וכן הלאה, זה גם הגשמה נוראה. הרי זה עבודה זרה. מה עבודה זרה חשבו? שהאל זה מישהו שאפשר לרצות אותו, נותן לו איזה מנחה, איזה משהו כזה, וככה נניח את דעתו. והנביאים מוכיחים את בני ישראל כמה פעמים, שהוא לא חפט בזבח ומנחה, יוצא השם בריבות נחלי שמן, למה לירוב זבחכם, אמר השם, זה כנגד תפיסה אלילית, שכאילו אפשר ל... כאילו הוא כמונו כביכול. וזה יכול להיות בהרבה מדרגות. יכול להיות בצורה מאוד מאוד נמוכה, וגם במדרגות יותר עדינות של הגשמה, אבל באיזשהו מקום, אדם מצייר לעצמו ש... הרי איך שאתה מצייר את הקדוש ברוך הוא, זה אומר מה... זה אומר המון, לא רק על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא... שלמותו הוא. אבל איך שאנחנו משיגים אותו, זה אומר איך שאנחנו תופסים את כל המציאות, את כל ההוויה שלנו. מה זה האדם, מה זה העולם. הכל משתנה. שרב יסורים מרקים אומר שכל ערפול בציור האמונה, זה ערפול בכל הדברים. עכשיו, זה לא אבא מילים. המילים זה לא משנה. מילים זה לא עיקר העניין. בשפה העיונית, אם אדם באיזשהו מקום יצייר לעצמו שקדוש ברוך הוא נגיד כועס, אז הוא בלעם. הוא קצת כמו בלעם. שבלעם אצלו הקדוש ברוך הוא כועס, אל זוהם בכל יום, זה ככה אצל בלעם. כל המציאות היא פסימית. הכל שרירותי. כאילו, הגשמה, הבעיה היא לא... מבחינה עיונית לא יכול להיות הקדוש ברוך הוא כועס. פילוסופית, שכלית, עדיין לא יכול להיות. אבל לא, זה לא רק הבעיה. כשאתה מצייר שהוא כועס, אז כל המציאות נראית מציאות אחרת. מצייר שהוא לא כועס, שאין דבר כזה בכלל, זה למעלה מהמקומות האלה. ושעד רבה, ערך אפיים, ורק רגע, כממרה, אז אתה מסתכל אחרת על המציאות. זה נפקא מינה העצומה, לא רק לתפיסה עיונית פילוסופית, אלא לחיים עצמם, לכל הנהגת החיים, לכל המחשבה, לאדם, על העולם. והתורה שלנו היא לא פילוסופיה. כאילו, זה לא, מי ש... אם תגיד שהחטא הוא פילוסופיה, אני חושב שצודק העיקרים. אם אדם הוא תמים, צדיק תמים, קרא את המקראות, קרא את המדרשי חז"ל, היה נראה לו כפשוטו. אבל היחס הוא לקדוש ברוך הוא כמו שצריך, לא יודע איך להתבטא, יראת השם, אהבת השם, יודע מה זה. לפעמים הוא ראי, מבין אותו הרבה יותר טוב ממה שהפילוסופים מבינים. ואתה רואה שהוא לא מקטין בכלל. יש שנים שבחסידות דווקא, יש לפעמים ככה כל מיני סיפורי חסידים, לכן יש סיפורי חסידים, הרייבד מדבר על האגדות המשבשות את הדעות. משמע שיש כאילו קצת ביקורת על חלק מהאגדות. יש כל מיני אגדות, יש מדרש רבה, יש אנשים יותר מאוחרים, מדרשים שהיו לא הרבה לפני הרייבת, כאילו, מה שנאמרו. וזה, יש מדרגות, יש דברים שאפשר לבקר אותם גם. ו... יש מקומות שהרב רומז לזה, רות האמונה. יש אגדות שבאמת צריכים זיכוך. יש בהם משהו, אבל צריכים זיכוך. צריך להיות גדול בישראל לדעת להבחין. בסך הכל אנחנו... דעה בסיסית זה כבוד לדברי חז"ל כולם. אבל יש הבדל בין תלמוד, מדרש רבה, שזה דברים שהם עיקר בית המדרש, בין דברים, איזה אוסף, משהו. כיוצא בזה. אז אני אומר, יש גם סיפורי חסידים שמשבשים את הדעות. וסיפורים, איזה ילד שהתפלל, או איזה מישהו שעשה מעשה טוב, אז נהיה נחת של הקדוש ברוך הוא, פעמל לשלמן. ציורים כאלה מאוד מוחשים. עכשיו אני אומר, זה יכול לשבש, אבל זה לא בהכרח. יכול אדם בתמימות לספר את הסיפורים האלה, לבטא את הביטויים האלה, ככה גם הרבה דברי חזלים באופן הזה, ולא מפסיד כלום. אחר הלב הם הדברים. כמו שהרמב"ם אמר, זה לא המילים, אז גם אומר, השם אחד ושמו אחד לא גשמי, אומר הרמב"ם, זה לא משנה אם אתה אומר את זה, את השאלה מה אתה מבין. אני אומר משהו חריף עכשיו. גם אם אדם אומר, הקדוש ברוך הוא, לא יודע מה, יושב על כיסא רם וניסה, משולב מלאים את ההיכל, שהמילים לכאורה גשמיות, זה לא משנה מה המילים. אלא זה משנה מה הוא חושב, מה הלב שלו חושב, איך הוא תופס את זה. כן, עכשיו ציטטנו דברי הנביא. כן, הנביא יוכל לומר את זה, ועד רמה. לא רק שזה לא מקטין, זה עוד יותר מגדיל את התפיסה של ריבונו של עולם. אני חושב, זה אולי עומק דברי הרייבד, על הגדולים וטובים ממנו. שיש כאלה שהגשימו, וזה לא בסדר, לא אומר שזה בסדר. כי עדיין יש גם את הפשט. הפשט, מי שהולך עם זה, א', זה טעות, וב', זה גם בסופו של דבר יוביל גם לטעויות החמורות יותר, לכל המשמעות של זה החמורה. אבל אומר הרב, יש כאלה בתמימות, כשהם לא היו מודעים לכל מה שאתה אומר, לא חשבו על זה. זה לא שהם החליטו שיעור זה, אבל לא החליטו הפוך, לא שמעו עליו. הם לא ידעו שיש הבחנה בין רוח לחומר. לא שמעו על זה. לא שמעו על החלוקה הזאת. יש גשמי, יש רוחני, לא שמעו על השפה הזאת. יש כאלה. אז מה אתה בא אליהם בטענות? מה אתה רוצה מהם? יש אולי עומק טענת הרייבד. אבל אחרי הרמב״ם, זה עיקר מעיקרי אמונה. שרב צדוק אומר, בכל זה לדעתי פרטי אזהרה ונשמרתם וכו', שלא לייחס אליו שום מקרה הגוף גם כן, שכולל פירוט כוחות שונות, שזו בכלל תמונה. אמונת השניות, או עולם קדמון, בחומר קדום, על הזהרת לו הלכה הקודמת, שהמאמין בשניים, הרי יש לו אל אחר, כי אלוקים אחד והשני הוא אחר. המאמין בחומר קדום גם כן מאמין בכוח אחר, שהרי הכוח הוא, שהוא קדמון, כי קדמותו התברך, הוא כוח מיוחד בפני עצמו, נבדה ממנו התברך ושני לו. בכל אמונת כוח מיוחד, חוץ ממנו, בכלל אלוהים האחרים, עוד כתבתי בסימן בית. אז בהזהרת ונשמרתם אומר שהוא לא גשמי, שאין שניות, ושהוא לא קדמון. אני אומר, וכל מה שעכשיו אמרנו, זה אפשר גם להכניס בזה בכל ההזרות. שמעבר לטעות העיונית שיש בזה, מי שחושב שניות, זה ככה תופס את העולם. זה מדרש ידוע, גמרא, שאמר איזה מין לאחד החכמי ישראל, אמר לו, אתה מחציך או למטה שמה, משחק מילים, אורמין, אורמיז, כאילו חצייך למטה, כאילו מלמעלה, מעליונים, חצייך למטה שד. אני רוצה להגיד שבאדם יש צעד עליון, ויש צעד תחתון, והם לא מתחברים. בסופו של דבר, מי שיש לו תפיסה של שניות, זה לא מתחיל רק מאיזשהו סבורס, יש לו זה הפשטה רוחנית, אלא כמו שאמרתי, זה איך הוא חי. גם את האדם הוא תופס שיש לו צד סטני, יש לו צד אלוקי, לא מתחברים. לא מתחברים. אי אפשר לתקן באמת את צד הסטני הזה, צריך להסתדר איתו. ידוע אצל הפרסים זה היה, אצל הנוצרים בעצם, יש את התפיסה הזאת של שניות כזאת. וגם להגיד חומר קדום. זה יותר עדין, כי זה לא שניות. אבל זה בעצם להגיד שבחומר יש איזה משהו שהוא לא כלול בתוך האחדות האלוקית. זה שוב, זה מפקמין, שוב, לא רק בעיון, אלא גם בכל הלמעשה, בכל ההתמודדות עם היצר והתאוות, כל אפשרות לתקן את העולם, לתקן את המציאות, לתקן את העמים אפילו, את הציבורים הלאומיים, את הפוליטיקה. אם יש חומר קדום, באיזשהו מותן יש משהו, לא מצליח בעצם, בפני עצמו, אז אי אפשר לרומם אותו. וכן פירוד הכוחות, כן. כל מי שתופס פירוד כוחות באיזשהו מקום, נפשו קרועה. יותר ממה שהוא אומר על הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו. אז כל זה קדוש בהרחקת ההגשמה, ואצל הרמב״ם זה חלק מייחוד השם. תודה, זה הרמב״ם. חלק מייחוד השם. בואו נתחיל לראות מה רב צדוק אומר, שהתחלת הדברים שלו, אבל מה זה ייחוד השם? אבל היה מצוות הייחוד, כפי שלמדתי מדברי רבותינו ז"ל, עניין אחר ממה שחשבו הם, כוונה הראשונים. הרמב״ם בעצמו בספר המצוות מביא דרבותינו ז"ל, קראו לייחוד קבלת עול מלכות שמיים. לכן אמרו בראש פרק היה קורא, חזי ידע ומעריך טובה באחד. אמר לכיוון תמליכתי למעלה ולמטה ולארבע רוחות לא צריכת. צריך להמליך אותו למעלה ולמטה וארבע רוחות, זה ייחוד השם. קריאת שמע. מבואר שאין הייחוד וההתבוינות בעצמותו יתברך, שאין בו פירוט ושינוי כדברי חובת הלבבות והרמב״ם בסייעתם כלל, שזה שייך רק הזרת ונשמרתם. אבל אין זה עניין לאמונת האלוקות שעיקרה השגחה, כמו שכתבתי בסימן א', וזה הפך השלילות. אחרי שהוא אומר פה שני דברים. הוא אומר, הייחוד זה לא הסילוק הגשמיות, והייחוד זה גם לא רק ההשגחה, שזה מצוות א', שהוא דיבר עליה, תראו בספר קודם. אז בתוך זה אומר, במאמר מוסגר, באמת המתפלספים על ידי הרחקת הגשמות ממקרה הבאו לכפור בהשגחה ובשכר ובעונש, בהשתנות בו התברך על ידי התפילה ומעשה התחתונים וכפרו בעיקר התורה. המתפלספים, הרי זה הסכנה, שאם מרחיקים גשמיות, הולכים על זה חזק מדי. אז אתה אומר, אז רגע, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משגיח. לא יכול להיות שהוא רואה הכל. לא יכול להיות שהוא שומע תפילתנו, ומתחשב את תפילתנו, ונענה לתפילתנו. כל זה הם כפרו. וכפרו בעיקר התורה. ואף מחסידי הקדמונים וגדוליהם, הם ממשיכים אחר כך חקירות עניינים הללו, יש מהם שהכחישו השגחתו התברך בפרטי אישי כל הנבראים חוץ מהאדם. כאילו שיש השגחה רק על האדם, ולא על כל הבעלי חיים, על הפרטים. זה הרמב״ם, מורה נבוכים ככה אומר. של האדם יש השגחה ממש פרטית, האדם עם השכל, ושאר בעלי חיים אין השגחה פרטית. אם יש לו שכל או אין לו שכל. אם אין לו שכל, הוא כמו בעלי חיים.
זה לא הגבלה של
השגחה. מה זה?
גם הרמב״ם אומר שיש המפנה והצדיקים והשפיטים על התורה.
שמה?
הצדיקים יש הנהגה אישית, והשפיטים
נמסרים לטבע. איפה שהוא מדבר על הרפואות, שצדיקים לא צריכים ללכת לרופאים. טוב, אולי בעוד מקום. אני חושב של הרמב״ן הכוונה, אבל זה השגחה. כאילו, אצלהם, הקדוש ברוך הוא, אצל הפשוטים, הקדוש ברוך הוא משגיח שיהיו כמסורים לטבע. אבל זה מתקרב.
מה זה הטבע?
זה לא
הגבלה. להגיד שלא משגיח על בעלי חיים. כן? באמת המקובלים חלקו על זה. אפילו נמלה, אפילו תולעת, שלה השגחה. אבל למה הרמב״ם דבריו גדולים ועיקרים? כי אוי ואבוי נתחיל להתבונן בזה. כן, אפילו מפה לבית מדרש, יש סיכוי שאפילו בלי כוונה, כמה נמלים בדרך נבח, יאבדו את חייהם בגלל שאנשים ידרכו עליהם, ולהתחיל לחשוב למה זה קרה, ומה העניין בזה, ומה התפקיד של נמלה הזו בעולם, ולמה אני עכשיו דרכתי עליה. אפשר להגיד, חוכמת השם מתבטאת בזה שיש שם, במין הנמלים יש הרבה חוכמה, ואיך שהם נולדים, ואיך שהם בונים את הקן שלהם וזה, אבל לא צריך להשקיע את המחשבה בכל נמלה פרטית, לעתיד לבוא, נגדל, ונצליח אפילו ככה להסתכל. שכל נמלה תתפוס מקום. ידוע, רב נשה מאיליה אומר. נכון, מכירים את הדבר המפורסם כזה? שהרב צודאי מצטט את זה. שאם העולם כולו יהיה טוב, עם ישראל יהיה במקומו, לכל הגויים יהיה טוב, הכל יהיה טוב, אבל תולעת אחת תהיה מתחת איזשהו סלע ויהיה לה מועקה, עדיין לא בהגדרה. אז זה מדרגה מאוד גדולה. והרמב״ם כאילו יישאר את שכלנו, כי מי שינסה ליישם את האמונה שיש השגחה על בעלי חיים, יחיה בהרבה דמיונות.
זה רק משהו מעשי ולא...
מה?
הרמב״ם אומר, זה רק משהו מעשי, כלומר לא...
אני אומר, זה מה שאפשר לקחת. הוא אמר את זה כתפיסה עיונית. אנחנו, הייתי אומר, ככה נמלי שכזה, זה דרכו של הרב, שלקחת את הרמב״ם כרובד מסוים של הסתכלות. זה הנגלה. במבט הנגלה, ככה נכון לחשוב. יש מבט יותר עמוק, גבוה מעל גבוה. במבט הנגלה זה נכון לא להתייחס למקומות האלה. יש דברים שהם נכונים, הם אמיתיים, אז לא צריך כל הזמן להיות ב... זה ניסטר, באמת לחשוב שיש השגחה על בעלי חיים, זה ניסטר. תורה לא אומרת את זה בצורה פשוטה. בניסטר זה מפורש יותר. תורה יותר מדובר על שכר ועונש, על איפה שיש בחירה וכולי, ביחס לאדם. יש רמזים. אבל לכן יש את התפיסה הפשוטה, שיש תורה ומצוות, צריך לקיים, יש השגחה, תלוי בקיום שלנו וכולי, צריך לשכלל את העולם, זה תפיסה, זה הרמב״ם, בנה מאוד מאוד את התפיסה הזאת. יש קומות נוספות, אבל אסור שהם כאילו יבואו על חשבון הקומה הבסיסית הזאת. כן.
גם על בעלי אדם, גם על בני אדם קשה לתפוס שיש לך פרדית לכל אחד לאיזה חור ניגע.
שאנחנו לא מכירים.
אין לו קשר בכלל גם
לעם ישראל.
גודל של לחוץ, בכלל, הוא סתם, וואלה, חי, כאן, כאילו... גם על זה כל כך, לא כל כך...
תראה, יכול להיות שזה הכל מחולשתנו, מה הבדל בין נמלה לבין בן אדם, מי יודע מה יש בתוך הנמלה. אבל אנחנו כן מרגישים את הצורך, זאת אומרת, לא מכירים. אבל אם היינו מכירים, לא תמיד יש לנו הסבר טוב מה ההשגחה פה, אבל אנחנו תובעים את זה. ברור לנו שצריך להיות פה השגחה, שזה לא יכול להיות סתם, לא, שתעשה אדם כתגי הים, מה? לא יכול להיות. קשה לנו לקבל, בצדק, כי באמת יש השגחה. צלם אלוקים עשה את האדם.
כאילו
אצל האדם יש כבר מושגים של טוב או רע, ממילא יש גם תביעה שגם ההנהגה האלוקית כלפיו, כלומר, מה תביעה? ממילא זה מסתבר שגם ההנהגה האלוקית כלפיו היא שייכת לטוב ורע, לפי הטוב שלו, לפי הרע שלו, לפי זה. בעלי חיים שהם לא שמה, אז גם ההנהגה היא נסתרת, קיימת, ודאי, אבל נסתרת. אבל אצל אדם, באמת כל אדם. כמו משפטים. זאת אומרת, מה שהכחישו את ההשגחה בכל הפרטים, הוא נגד דברי רבותינו ז"ל בירושלמי, פרק ט' שביעית ובראשית רבה. אבל יש לי, אתה לא זוכר אפילו מאיפה אומר בשם הרב, אנחנו מוכרעים מוכרעים כדברי המקובלים, בעניין הזה. שגם על בעלי חיים יש השגחה. אגב, זה לא רק נפקא מינה נמלים, זה נפקא מינה גם אלינו. זה שיש השגחה על כל הבעלי חיים.
זה נראה לי פסקה שאומר
שהיום לפי התפיסה
שהכל פרט קשור אחד לשני, אז
לכן
זה גם
מסתדר
לרמב״ם.
הרלב״ג אולי אפילו אתה מתכוון?
פסקה
ויש לך. טוב, נמצא אותה. נמצא אותה, תביא אותה בזאת השם. טוב. מה שיפה, שרב צדוק לא מביא מהמקובלים. זה כל דרכו. זה מאיפה הוא מביא? ירושלמי, שביעית, בראשית רבה. ככה דרכו. יש הרבה מקורות מהמקובלים בנושא הזה, אבל הוא מביא רק מהנגלה. כל דבריו זה ככה. ואת כל דברי המקובלים מביא מהנגלה. זה המיוחד אצלו. אפילו ציפורה בלעדי שמיה לא מצדה. פורש. והנה כי הם חשבו בחקירתם להגיע למיתות הייחוד, אלא הם מתפלספים ורחקו עד רבה על ידי זה ממנו, כי זה הפך הייחוד, מה שאמרת, כי זה מקביל, כשיחשוב שיש נברא נפרד ממנו יתברך, הוא מונהג בלא השגחתו. אבל פי שמודים שהכל נברא ממנו ושהוא משגיח הכלל, מכל מקום אין זה שלמות הייחוד שיהיה אחר הבריאה דבר חוטט בפני ייחודו על ידי הנבראים. כן, אז יש לו ביקורת על המהלך הזה, כמו שהערת, שאין פה שלמות הייחוד. אנחנו לימדנו זכות שבדרגה מסוימת של תפיסה, זה נכון, זה עיקר התפיסה. אומר, אבל העיקר הייחוד, לדעת שמלוא כל הארץ כבודו. מנת כל כולל הכל. אומר, לא רק שהוא קיים, לא רק להסיר גשמיות, לא רק שיש השגחה גם, יותר מזה, שמלוא כל הארץ כבודו. זה כלול בלא יהיה לך. אבל אם אדם אומר שהוא הראשון והוא אחד והוא ברא את הכל, הכל נברא יש מעל. על ידו. אז הוא כבר לא עובר על לא יהיה לך. אבל הוא עדיין לא תופס שמלוא כל הארץ כבודו. אתה טוען באיזשהו מקום הוא כן עובר על לא יהיה לך. אבל זה בעיה. זה בהעמקה של הדבר הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא קדם להכל וברא הכל. אבל כאילו אומר, ברא ו... ועכשיו זה קצת עומד בפני עצמו.
זה היה... כשהוא ממשיך לברוע, תמין בכללו, ו... תמין בכללו הוא ממשיך לברוע,
זאת אומרת, אפילו מזכך יותר את התפיסה הזאת. כן. לא, נראה שהוא מצובר ככה. שמי שיגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל עכשיו יש מציאות ויש השם, בלשון... אני אספר לכם משהו שהתחדש לי בזמן האחרון. יש מושג צמצום כפשוטו, צמצום לא כפשוטו. אני אומר, זה הרבה אצלנו. אני רואה בספרים. צמצום כפשוטו, זה כאילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויש עולם ושם אין השם. מרצונו. זה לא שזה משהו שהיה כבר קודם, זה כפירה. כך הוא רצה שיהיה. החסידים כמובן נלחמו בזה, ורב צדוק בזה עניין פשוט, אומר, מלוא כל הארץ כבודו, זה הייחוד. כתלמידי הבעל שם טוב. ועל הגר"א יש ויכוח גדול, איזה מאמר, שיש אומרים שהגר"א סבר צמצום כפשוטו. וזה יוצא על החסידים, מה אתם אומרים לו כל הארץ כבודו? מה, זה אלוקות? חס וחלילה, זה סטנדר, זה לא אלוקות. קדוש ברוך הוא... ויש אומרים שגם הגר"א ידע את זה, ככה נפש החיים טוען בעצם, רק שאמר שלא חיים לפי זה. אגב, מה שאמרתי מקודם על הרמב"ם. יש את המדרגה הרגילה שאתה חי בה, ויש, אם לא כל הארץ כבודו, אתה לפעמים מגיע לשם, אבל רוב הזמן לא. איך אמר נפש החיים? הרבי מלובביץ' אומר, וזה מה שהתגלה לי בזמן האחרון, אומר, באמת, הגר"א סבר צמצום כפשוטו. הוא אומר, אבל זה לא בעיה. זה בסדר גמור. הרבי מלובביץ' הוא חב"ד, הכל אלוקות, זה אחד הדברים הכי מרכזיים שם. הוא אומר, אין שום בעיה להגיד ככה. זה הגר"א לא היחידי שאמר את זה, זה סברה. סברה בתורה. אז כאילו, זה ה... ודאי רב צדוק מודה שהוא לא עובר הלא יהיה לך. אבל זה לא שלמות הייחוד. רק נחזור על המשפט הזה. ועיקר הייחוד הוא לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, מילת כל כולל הכל, לא ידור שום נברא פתיה יותר שפל, הכל מלא כבודו, כי מלכותו בכל משלה, והכל מושגח ומונג ממנו. וזהו כבן דם נכתה וכולי, שמלכותו יתברך בכל, הוא הייחוד הגמור. ונמדל זה ממצוות אמונת האלוקות, שהוא גם כן להשגחתו יתברך, כמו שכתבתי בסימן א', כי אמונת השגחה עדיין אין זה ייחוד גמור, שאפשר שיהיה אדם מושגח מאחר, והוא נפרד ממנו. אבל הייחוד רצה לומר שאין כאן פירוט. דלמטה, דלמעלה או למטה, לא ברוכות מלכותו יתברך דרך ייחוד. לא כמלך בשר ודם. אני עושה פה עכשיו הבחנה. זה שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח, זה עוד לא ייחוד השם השלם. כי יכול להיות שהוא משגיח, אבל אלוקים בשמיים ואתה על הארץ. רק שהוא משגיח. ואגב, זה מה שהגר"א אמר. מה זה מלוא כל הארץ כבודו? השגחתו. כך הוא פרש. כך הוא... בעל התנא בסת גרחה את הגר"א. השגחתו. פשט יפה. נכון? עכשיו אמרנו. פשט ראוי אפילו. אבל פה הוא אומר, זה יותר מזה. זה האמונה של... זה להאמין במציאות השם. אתה חייב כבר להגיע להשגחה. אבל ייחוד השם זה לא להסתפק בהשגחה. להגיד שהוא ממש נמצא, הכל כלול בו. אצל מלך יש השגחה מבחוץ. מלך בשר ודם, אינו מתאחד עמהם, הם דברים נפרדים. מה שאין כן קבלת מלכות שמיים צריך שיהיה במילת אחד, מפני שמלכותו יתברך הוא דרך ייחוד, שאין שום דבר חוץ ממנו. כמו שכתב גם כן הרמב״ם, שידיעתו יתברך לכל הנבראים, ומצד ידיעתו את עצמו, ושכל הנמצאים אמיתת אימצו. אלא שאפשר לברך דברם מצד התחלת בריאתם, קרוב למה שאמרת. לאמיתות היה מבואר שגם אחר שנבראו כל מציאותם ומצד אימצו. וידיעת עם עצמותו, ידיעת כל הנבראים, שאינם דברים חוץ לעצמיותו. אגב, מסתבר שככה רמב"ם סובר. שכל הזמן העולם כולו כלול בהשם, זה הרמב"ם כלול בידיעתו, כמו שהוא יודע את עצמו, ממילא יודע את כל העולם. כמו שאנו רואים בכל יום, אז נוסח מאמר התנא דבאליהו, רבה, אתה הוא צולו נברא עולם, ואתה הוא משנברא עולם. כמו שעד צולו נברא עולם לא היה דבר חוצה את פני ייחודו, כן, אתה הוא יחיד בעולמך גם כן משנברא. מלוא כל הארץ כבודו, גם אחרי הבריאה, כמו לפני הבריאה. הקדוש ברוך הוא אורו, מלא את הכל. טוב, וזה בעזרת השם, נריכות גדולה, שנזכה לייחד את שמו יתברך, גם בתמימות וגם בעמקה.